אז לא יודע, סתם אולי נפתח ככה איזו נקודה שהיא קשורה גם לימים שלנו, ימי אלול, וגם כהכנה אולי, כתוב לכם במערכת, פרקי אבות, לא משנה מה כתוב. לא משנה. אז ברוך השם ככה, בימים כאלה, ימים של התעוררות, ימים של חשבון, ימים שהם טובים מאיתנו. חכה עוד דקה. עכשיו אני אשתה. ברוך, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מולים לך העולם שהכל נהיה בגברו. ימים שטובעים מאיתנו ככה התבוננות
לבנות שבבידוד
ולאתר שם ירשם לבנות. אז רפואה שלמה בעזרת השם. טובים מאיתנו להתבונן, אז ודאי זה יפה ונכון ככה לפתוח את השנה כפשוטו, זה באמת פתיחת השנה. ראש השנה זה להיכנס לתוך השנה. בימים שלנו זה ימים שאנחנו ככה מכינים את השנה, שזה ודאי עבודה יותר גדולה. זה עבודה שדורשת מאיתנו מצד אחד סיכום, מצד אחד לזהות מה אנחנו, שזה עבודה הכי קשה, ומתוך כך איך אנחנו בונים עוד קומה. וכדי לזהות מי אנחנו, חשוב מאוד להתעמק בקודם כל מה הקדוש פה דורש מאיתנו, ודאי בימים האלו. אז נתחיל פה פסוק במשלי ודרכו ננסה לבר, אולי אפילו נתחיל פרשת שבוע. פרשת שבוע ראינו את הנקודה של והיה כי תבואו אל הארץ. אור החיים מעריך באריכות שתבואו אל הארץ, זה נכון כפשוטו לבוא לארץ ישראל, אבל לבוא אל הארץ זה כל מקום שדורש מאיתנו לבנות קומה חדשה. ודאי זה גם כל שנה חלק מה סדר האלוקי, שתמיד הפרשה הזו מופיעה ממש סמוך לראש השנה, זה עומד על אותה נקודה שדווקא בהתחלה, בראשיתיות, בעסוקים שם, בוודאי בתחילת הפרשה, בביקורים, בראשית, בעניין המיוחד של הראשית, שזה דורש מאיתנו קודם כל כי תבואו, זה לבוא, להגיע למקום חדש, להגיע ליעד חדש, זה כמו שמגיעים אל הארץ. מה זאת אומרת כמו שמגיעים אל הארץ? זה יש פה הכרח. זה שמגיעים אל הארץ זה סימן לאולי כל ביה חדשה שאנחנו מגיעים אליה בחיים שלנו, אולי כל קומה חדשה שמתגלה בתוכנו. זה מתחיל מהכרח. כמו שמגיעים אל הארץ, לא כל כך שאלו אותנו. כמו שמופיע בנביאים, בחז"ל, זה בחינה של לידה. לידה זה על כוח אתה נוצר ועל כוח אתה חי. גם כשמגיעים לארץ ישראל, אתה נזרק. השאלה איך אתה מתמודד עם זה שאתה נמצא במציאות הזאת. אז, וזה נכון גם אולי לתחילת שנה, אולי לכל קומה חדשה בחיים שלנו. כל בניין חדש, כל קומה חדשה. היא איפשהו הכרח, נכון? אנחנו יודעים, מסדרים, מתכננים, ברוך השם, חושבים שגם אנחנו יודעים הכל. אבל דווקא בזמנים האלה עוד יותר אנחנו לא נדרשים לסמוך על הקדוש ברוך הוא בצורה מוחלטת. זה שאנחנו מגיעים למקום חדש, ליעד חדש, ודאי לשנה חדשה, נכון שתכננו ואנחנו יודעים, רצינו ככה, רצינו ככה, רצינו ככה, אבל בסוף זה כמו ש גם שם רוחיים מביא שארץ זה ביטוי לרצון, שהרצון העמוק שלנו זה הרצון האלוקי. זאת אומרת, זה ההתבטלות שלנו לרצון האלוקי. כמו שמופיע בביאה אל הארץ, הוודאי שאנחנו רוצים, מתפללים, מקווים, דורות שמים התפללו להגיע לארץ. אבל בסוף, מי שזכה זה, זה ככה קבע השכינה. דור שהוא שייך לפרוץ את השנים הארוכות האלה של תפילות, של רצון, של געגועים, של כיסופים. אבל בסוף זה, הקדוש ברוך הוא החליט מתי זה יהיה. וזה נכון לכל דבר בחיים, בחיים הפרטיים גם. זה שאנחנו רוצים הרבה דברים, הרצון האלוקי הוא מעל הכל. זה גם הופיע במצוות הביקורים. חז"ל מייחסים מעלה גדולה מאוד לביקורים. התורה מייחסת מעמד כל כך גדול. שאדם מביא לכאורה ביקורים, בהבנה פשוטה, ביקורים זה משהו קטן. זה יכול להיות שכל הנביאים, תאנה, זה יכול להיות זית אפילו. זאת אומרת, שבעת המינים, הבכור, מה שיצא ראשון, אותו מעלים אל הקודש, וזה תהליך כל כך גדול, תהליך כל כך מיוחד, אבל פה חז"ל מלמדים אותנו שזה מבטא אולי את כל הצעדים החדשים שלנו בחיים, כל הקומות החדשות, וכמובן פה, כל אחד פה, מה שנקרא קומה חדשה, בניין חדש, צמיחה חדשה, אבל התורה מלמדת אותנו שאיפה שיש חדש, קודם כל להבין שזה מהלך אלוקי. לוקחים את הפרי הזה ומעלים אותו למעלה. מה זה מעלים אותו למעלה? מתרוממים, זה למניף אותה ביקורים ומתרומם, ארמי עובד אבי, תפילה כל כך מיוחדת שמקפלת את כל הדורות כולם, הדירה הוא מיוחדת. אז ההתרוממות הזאת היא ביטוי למה שאנחנו עושים כל החיים שלנו, ואיך אנחנו יכולים להתרומם, לרומם את כל הנטיות שלנו, המחשבות שלנו. במיוחד זה שאדם עבד, עמל קשה, פתאום שנה שלמה עבד בשדה. בסוף יש לו פירות, דבר ראשון זה לשעבד את הנטיות, את הרצון, את החשק, לאכול, לטעום, זה שלי, את הכוחי ועוצם ידי, ולהגיד, זה מהלך חילוקי, זה תהליך חילוקי. וזה דווקא בימים האלה עוד יותר מתעורר ומתחייד. בימים כאלה שאנחנו לקראת יום הדין, ימים שאולי, מה שנקרא, אנחנו לא רגילים, אולי להבין שהמציאות, השגרה, זה לא משהו רגיל. זה משהו שמתחיה כל רגע ורגע, כל יום ויום. אם פעם היו מתכננים ככה וככה, היום כל תכנון זה בלי נדר גדול. אתה לא יודע איפה יבוא, לא יודע מה, בקע, בידוד, כל מיני דברים כאלה ואחרים. זה מחנך אותנו, מרגיל אותנו, בונה בנו מבט עמוק וגדול אל החיים, שזה, יש פה נכחות אלוקית פה בעולם הזה. וזה יפה ככה להתחיל את החיים ככה מתוך מפגש עם תורה, מפגש עם תורה, תורה תעבוד פה בחברון, ברוך השם. אז אנחנו נתחיל. אומר הפסוק במשלי, הנה ער מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. דפים יש מספיק, אולי לא צילמתי מספיק, אבל לפחות תראו ככה, לא ידעתי כמה לצלם. אני רואה שיש פה, נכון? יש מספיק, נכון? מקסימום ככה. פסוק הזה מופיע הרבה בחז"ל. השל"ה הקדוש מביא אותו הרבה פעמים, גם המהר"ל מסביר אותו. גדולי הדורות ככה ראו בפסוק הזה נקודה מאוד מרכזית בעבודת השם, ודאי בהדרכה המוסרית של האדם בעבודת השם. הסבירו כיוונים, אנחנו נלך בפשט המלבים, ננסה דרך זה לראות מה, בימים האלה זה מה השם דורש ממך, זה הרבה ככה עוסקים בימים האלה. ויש פה פסוק שיכול לעזור לנו למקד, מתוך כך אולי למקד את כל עבודת השם שלנו, ודאי, בימים האלה, ובעזרת השם, עד 120. אומר הפסוק, הפסוק פה מחולק לכמה חלקים, שלוש חלקים. יש את הנר מצווה, שזה חלק ראשון, תורה אור זה חלק שני, ודרך חיים, שזה תורכות מוסר, שזה החלק השלישי. באופן פשוט, הפסוק בנוי פה בהדרגה. הוא בנוי פה בתהליכים שאולי עוברים על האדם, תהליכים שאדם פוגש את הנוכחות האלוקית בתוכו, ומתוך כך הוא מגיע לזהות את הדרך, את דרך השם. אז בוא נתחיל במלבים. אומר המלבים, הנה נר מצווה, מצווה שהיא פרטית, נמשלה לנר פרטי. ותורה אור, והתורה שהיא כללית, נמשלה לאור שהוא כללי. יש פה תהליך, תהליך שאדם עובר אותו בחיים. קודם כל אדם מתחיל מהעולם הפרטי שלו. קודם כל אדם בונה מדרגה, גם יראת שמיים, וגם מדרגה של מה מעסיק את האדם, וזה אמור להיות ככה. זה לא יכול להיות אחרת, אם זה אחרת זה לא טוב. קודם כל אדם בונה את העולם הפרטי. כמו שילד, קודם כל, הוא כל הזמן שלי, שלי, שלי. זה בריא ונכון, וודאי גם בעבודת השם זה ככה. קודם כל אדם צריך לבנות, אולי נגדיר את זה, אפילו את העולם הבא שלו, את המובן הזה שיש לו אחריות על מה הוא עושה, העשייה שלו. ומצווה, מה אני מגדיר פה שהיא פרטית? פרטית במובן הזה שאדם מקיים מצוות, אז קודם כל, מה שמתחייץ לו זה, הוא בונה את העולם הרוחני, הוא בונה את הקשר הפשוט, הטבעי, שלו ביחס לקדוש ברוך הוא. למה? כי מצווה היא מגינה, כמו שאדם שומר על עצמו. אדם שהוא, קודם כל בשלב ראשון, שמירה. אני רוצה להינצל, אני רוצה להציל את עצמי. ולכן הקדוש ברוך הוא שתה לנו מצוות, שתפקיד המצוות זה לברר לנו, להאיר לנו את הנר, זה את העירה הפרטית שלי. מאיר את הנשמה שלי כפשוטו, שזה ודאי מצוות שהן קשורות לזמנים, מצוות שקשורות לעתים מסוימים, שכל זמן של מצווה זה מאיר בי משהו, מחיה בי משהו, אבל בסוף זה פועל עליי. שאין ספק שבסופו של דבר, זה הדבר הראשון שאדם באופן טבעי צריך קודם כל להתמסר, וזה יש לזה השלכות גם. קודם כל אדם צריך שיהיה לו יראת שמיים של מצוות, זה דבר ראשון. אני יכול לדבר הרבה גבוהה, 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 איפה שנראה איפה זה עוד יכול להופיע, אבל אם אין בו בפנים את הבערה הזאת, שאת היראת שמיים, שהיא מה שמניע אותו, שזה קודם כל קיום מצוות, שלא תמיד יש לזה הסברים, אולי הסברים יגיעו בהמשך, אבל קודם כל זה בלי הסברים. יש מצווה, זה הסתערות. אז צריך לשאול איך קונים את זה, בסדר. אבל איך אנחנו צריכים קודם כל להבין שבעבודת השם אנחנו צריכים קודם כל לקבל. דבר ראשון, לקבל. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שאחרי שבעזרת השם נעמול הרבה ונתקדם הרבה ונשיג הרבה השגות, גם יהיה לנו גם הבנות, תובנות, זה כבר יבוא אחר כך. אבל קודם כל, המצווה, אתה מצווה. מצווה היא פרטית, קודם כל אתה מצווה. מצווה זה אומר, כתוב, הוא אומר לך לעשות א', ב', ג', אתה עושה. רגע, אני לא מבין, אני עייף, לא ישנתי, לא התעוררתי. זה לא מעניין אף אחד. כשלב ראשון. למה זה לא מעניין? כי אם אין לך את הנר הזה, את ההערה הזאת, שנראה עוד מעט איך היא באה לידי ביטוי, אולי עוד כמה נקודות, אז קשה יהיה לאדם להתקדם, וקשה לאדם להבין. כי זה ככה הקדוש ברוך הוא רצה שככה התורה תתגלה, ככה התורה תופיע. מי שמתמסר אל התורה, קודם כל על המצווה, מי שמתמסר על דבר השם, אז הוא יכול להיכנס לפתח, לשער של עבודת השם. אם הוא בא עם דרישות, אז השכינה, הוא לא יודע מה, תדחה אותו, אין מה לעשות. זה שאני מצווה, אני חלק מעם ישראל, חלק מאברהם, יצחק ויעקב, הציבו, שקדוש ברוך הוא מצווה אותי, זה שם אותי קודם כל במקום ראשון. תורה, זה כבר לא נחלת הכלל, לא כולם, אין שמצווה ודאי אולי לקבוע איתי עם התורה, אבל תורה זה לא נחלת הכלל, מצווה זה לכולם. קטנים, גדולים, גברים, נשים, חייבים במצוות. כי בלי מצוות אפשר כלום, אתה לא נכנס לכלום, לא מתקרב. נפש החיים אומר בלי מצוות, אין לך את ה... זה המפתח, להיכנס אל השאר, אין לך את המפתח, אז אתה בחוץ. אחר כך, יש עוד קומות. תורה זה כבר, לא כולם זוכרים, לא כולם גם שייכים. ודאי, לקבוע איתם לתורה זה פשוט. כל אחד צריך לקבוע, וזה גם זה משתנה, מאדם לאדם, מזמן לזמן. מורכבות כזו ואחרת, אבל בסופו של דבר תורה זה קומה אולי שמבררת, קומה שכבר אחרי שאתה מסתער, אחרי שבאמת אתה חלק מהעשייה הזאת, העשייה הזאת היא בתוך העורקים שלך, אז אתה יכול גם באמת להבין את התורה, כי חזר הרבה מייחסים לזה ש... יכול להיות מצב שיש לזה ביטויים חריפים בחז"ל, שאדם לומד תורה ולא מקיים מצוות, יש לזה ביטויים מאוד חריפים, מאוד חריפים. כי בסופו של דבר אתה עושה מה בא לך. מה שבא לך, אתה... זה נחמד, זה כיף ללמוד או לא יודע מה, או לא כיף, או יש לך מזה אולי תועלת כזו או אחרת, שאולי ממצוות אתה לא באמת מרוויח משהו. במצוות בעולם הזה, זה משהו יותר אישי. תורה אולי אתה קונה לך איזה מעמד, איזה כבוד, אולי גם איזה משכורת כזו או אחרת, איפשהו אתה... זה יכול לשרת אותך איכשהו. וחז"ל מייחסים בחריפות. נוח שתהפך שוגייתו על פניו. עדיף שאדם הזה לא היה נולד. אם הוא לומד תורה ומזלזל במצוות, אז חבל לו על התורה, זה הורס את העולם. תורה זה עוד קומה. שאלה טובה. הייתה פה עוד שאלה? ודאי שאנחנו, מה שנקרא, תורה זה הכל, נחלק את זה ככה, לא יודע איך נעשה את זה. תורה זה גם בחיים שלנו שאומרים, יש מקצוע שהוא כולל, רפואה למשל, רפואה. אני לומד רפואה. רפואה, כשמדברים רפואה משהו חיצוני, אז אתה אומר, לומד רפואה. כשאתה יורד לפרטים, אם הוא רופא אף אוזן גרון, אז הוא לא רופא עיניים, הוא לא יעזור, גם כשזה קרוב. כשהדברים מתפרטים, אז כל אחד מקבל גוון, וזה לא אותו דבר בסוף. נכון שמסתכלים במכלול רפואה, אני רופא מבין, הוא מבין יותר מכל אחד פה בגוף האדם ובעיניים. הוא מבין פי כמה יותר מכל אחד. אבל כשהוא מתפרד לאיזה רפואה מסוימת, מה לו ולעיניים? זאת אומרת, אין לו את ה... הוא לא מתעסק בעיניים בכלל. כי הוא אף אוזן גרון, זה לא יעזור. אז הוא יודע יותר מכל אחד. אבל גם בתורה, שאנחנו מפרקים ומפרטים את התורה, אז יש כמו בלימוד תורה. לימוד תורה זה מכלול גדול. יש בלימוד תורה אמונה. הלכה, גמרא, גם בגמרא, איום, בקיעוד, גם בבקיעוד, פרטי פרטים. מה שאנחנו רוצים ככה לנתח את הדבר, אז ככל שמתפרטים יותר, אז עושים את ההבדלים, כל דבר, כל גוון, מקבל משמעות, גם בתורה. יש תורה ומצוות, מה? זה אותו דבר. ודאי. אבל שמנסים לברר מה כל אחד בונה, אז אני מתייחס לכל אחד בתחום שלו, בנקודה שלו. אז ממנה, אז אני רואה מה הגוון שלו ומה הגוון שלו, ובסוף איך זה משלים, ואולי בסוף זה באמת בונה את התורה, את השלמות של התורה. כשאנחנו מדברים פה, שפה דיברנו על תורה, זה לימוד תורה. לימוד. כמו שיש גם תורה, תפילה, אז יש דברים שעובדים על הרגש, על השכל, יותר על ה... גם ברגש, יש את הנפש, את הרוח, זה המון המון מדרגות, המון בחינות. פה, כרגע, יצרנו אולי שמצווה זה, קראנו זה יראת שמיים, אולי נגדיר את זה יותר, חז"ל אומרים, אולי זה יחדד אותנו יותר להבין, חז"ל אומרים, זה דברים שמסורים אל הלב יותר, ועכשיו, לעשייה יותר. חז"ל אומרים שזה איפה שיראת מלוקיך, איפה שדברים שהם, יש בהם יראה, הם יותר קשורים אל הלב, ומצוות קשורות יותר אל הלב, כמו שאמרנו על הרגש, הבריא, הטבעי, שזה ההתמסרות לעבודת השם, שזה כפשוט הלב, לב עובד, מבין או לא מבין, נותן אותה עבודה, זה לא מחליש וזה לא עושה אותו יותר חלש, את העבודה הוא נותן. תורה זה יותר על הדעת, על השכל. ושכל שעובד יותר, נותן יותר. שהוא לא עובד, אז הוא לא עובד, הוא לא נותן. אז אם אדם תורה, וגם נכון, השכל עם הרגש הוא משהו יותר קיומי לאדם, במובן הזה שזה החיות שלו, שזה הלב. אם הלב לא עובד, אין חיים. אבל אם אדם לא חושב, אז עדיין הוא חי. נכון שבסוף אולי יש קומה יותר עמוקה, שהתורה היא לא רק שכל, שזה אולי ננסה לברר. בסוף שאנחנו מפרטים כל דבר, אז ננסה לראות מה זה באמת התורה. אבל כרגע אנחנו מבינים שתורה זה שכל, זה ידיעות. והידיעות האלה, השכל עניינו זה להיות יותר כללי. מה זה יותר כללי? הוא בונה יותר מערכות, הוא מנתח יותר, הוא מקדם את החיים יותר. כי בכל המצוות הן לא באמת מקדמות את החיים. לא, אם לקח לולב, עשה ככה, גמרת לולב, סוכה או לא יודע מה, תקיע תשובה, זה לא מקדם את החיים. אז זה בונה באדם, תכף נראה, איזה פתח, בונה בו איזה קשר. חיבור, ריבונו של ודאי שגם תורה בונה חיבור, אין ספק. אבל תורה, התפקיד שלה זה יותר כללי. כללי זה אומר, זה כבר לא רק איך זה מניע אותי, איך זה מקדם אותי, אלא איך הלימוד תורה שאדם לומד תורה, תורה זה מגנה ומצווה, פועלת, מביאה ברכה, מביאה ישועה, היא מחזקת את האומה, ומתוכה גם מייצרים דברים שהם לדורות. אדם כתב חידוש תורה, זה לדורות. דורי דורות, נהנים, שומעים, משכילים. והצד השני שלנו פה זה התורה. אומר המלבין, הנר אינו בוער רק בעוד שיש שם שמן ופתילה. כך מצווה היא רק בעודו קלו בגביעה. זה בדיוק הנקודה. המצווה, מצוות זה מעשים, עולם העשייה. שמן ופתילה זה עשייה. אולי זה מה שבאמת מייצר פה. בעולם הזה אולי איזה הערה, אבל זה ודאי הערה קטנה. ולכן גם ההשפעה שלה, שמצוות הם רק בעולם הזה, מה שאין כן תורה, תכף נראה. והאור מאיר מצד עצמו, כן אור התורה דבוק בנפש מצד שהיא נשמה אלוהית. כי גם אחרי הפרידה, אור אלוהים מאיר על ראשם ועטרותיהם בראשם. וכמו שעל ידי האור תאיר הנר, כן על ידי עסק התורה ישמר המצווה ולא אמר את חסיד. ודאי שהשלב הראשון, כמו שאמרנו, זה המצווה. שזה אולי מה שאולי, כמו שאמרנו, הגוף, מה שמחיה את הגוף, מה שנותן אולי קיום, תכף נסביר את זה טיפה יותר, מה שנותן קיום לגוף פה בעולם הזה, נותן לאדם משמעות פה בעולם הזה, אתה משהו בעולם הזה, אבל המשהו הזה הוא חייב שיהיה דבוק עם משהו יותר עליון. כי כל מה שמחובר אל הגוף, גם אם אפילו עסוק במצווה, זה דבר שהוא ארעי. דבר שהוא חייב את המנוע, את הנשמה, את הכוח שמניע ודוחף את כל הגבייה הזאת, את כל הנר, את השמן והפתילה, שזה לכאורה שמן ופילה, כמו שאתם מבינים, זה דבר שנגמר. אבל אם יש לו כל הזמן איזה נשמה שתמיד מהירה ומהירה ומקבלת הערות מלמעלה, שזה התורה, אז זה נותן קיום גם לגוף. כי בסוף, כמו שהוא מביא פה, ולא אמר לתחסית, בסוף, למרות שהתורה כביכול חיצונית לנו, היא מלמעלה אלינו, יש מה שמחיה אותנו מלמטה. מה שמחיה את העולם הפרטי שלנו, שזה מלמטה, כמו שהזכיר פה. התורה היא באה מלמעלה, אבל בסופו של דבר מלמעלה הזה, זה הדחף. זה הדחיפה של כל אחד ואחד מאיתנו להיות שייך. לא רק לגוף, לא רק לחומר, גם שזה מצווה, גם שזה קדושה, אלא הוא צריך, הנה פה אומר, האור בא מלמעלה והנר בא מלמטה. אלא הוא צריך שהתורה, שזה תורה, נכון, זה גם בלימוד תורה, זה גם חיבור, לא דווקא עכשיו לימוד תורה, עכשיו אני צריך ללמוד עכשיו כמה סדרים ביום. תורה זה הבנה כזאת, שלכאורה גם צעדים כאלה ואחרים שאדם עושה בחיים, זה לכל צעד ושעל בחיים יש לתורה מה להגיד. זה לא אומר שכל דבר צריך לשאול את התורה מה לעשות. זה צריך לבנות איזה נטיית חיים כזאת, שהאור כזה, שהמבט הוא לא רק מבט פרטי, נגדיר את זה ככה פעם, במשפטים שלנו, לא רק מבט פרטי, איך אני מקדם את עצמי, איך אני מסדר את עצמי, אלא איך אני עושה את רצון השם, שזה משהו כבר יותר כללי, שאולי גם בסוף הפרטי שלי הוא הופך את משהו כללי יותר. אם אני רק עסוק בעצמי במצוות, איך אני מקדם את עצמי, כי כל מצווה מקדמת אותי, כמו שאמרנו, אני יותר טוב, אני מתקדם יותר, אבל כנראה מתחפים פה למשהו יותר גדול. זה לא רק איך אני מסדר את עצמי, אלא איך אני נדחף לפעול פעולות גדולות, ואולי להניע את החיים הפרטיים שלי מתוך רצון השם. נכון, נשמע גדול, מפחיד. מה זה רצון השם? מה אני רוצה? לא יודע, אני צריך ללמוד החיות. מה אני צריכה עכשיו לפחד? אולי זה טוב, זה לא טוב, מה? זה לא בא להבהיל אותנו. אבל זה בא להגיד שהחיים הפרטיים שלנו, ודאי שהם חשובים. אבל הם לא נסגרים רק במה אני רק דואג לעצמי, אלא מה נכון, מה צריך. לא דווקא מה חסר, במובן הזה כמו שאמרו, לא יודע, כמו המדינה, צריך את זה, אני את זה. לא להימחק. אבל כן להבין שיש פה משהו יותר גדול, שהוא תובע מאיתנו אולי לגדול יותר, לצמוח יותר. כן, אור התורה, אני ממשיך לקרוא, מלמעלה. ונר המצווה מלמטה. בענייני הגבייה וקשורה הנפש עם הנפש, שדומה כשמן ופתילה שהתלהב באות ותאיר. זאת אומרת, זה חיבור. זה צריך להיות חיבור, זה צריך להיות קשר. התורה היא לא האור, כביכול, בהבנה פשוטה, זה שיש אור, לא צריך נר. כי נר, הוא נותן איזה הערה קטנה. ושיש אור, ומה צריך נר? מה בחוץ? מה צריך אדם? נר? זה לא יעזור לו. אבל הוא מביא פה שבסוף התורה היא לא אמורה למחוק את הבן אדם. זהו, יש תורה, אתה כלום. יש תורה, אתה אוויר. אלא דווקא התורה, כמו שהוא מביא פה, היא קשורה עם הנפש. שדומה כשמן ופתילה שהתלהב בו האורת ותאיר. זאת אומרת, התורה, אולי אפילו חידוש יותר גדול, שהוא מביא פה ממש במשפט הזה, היא מאירה דווקא דרך הנר הזה. נכון שתורה היא אור, זה משהו גדול, עצום, מוחלט, אלוקי, שלכאורה שיש אור לא צריך נר. אבל הוא אומר, התורה מתגלה, התורה נותנת נצחיות, קיומיות. התורה מתגלה דרך הפתילה. האור הגדול הזה, יכול להיות שיש אור גדול של תורה. כמו שאמרנו בהתחלה, יכול להיות שאולי אדם יודע הרבה תורה, הוא יודע בשכל, אבל זה לא מתגלה מתוך השמן והפתילה. מה זה השמן והפתילה שהוא מזכיר פה? קורא לזה הנפש. אם זה לא מחובר אליו לנפש, אם זה לא עבודת השם האמיתית שלו, אז האור הזה יכול להיות אור גדול. הוא לא חודר אליו. זה כמו למשל למה הדבר דומה. שיש אור גדול, ואדם נמצא בחדר סגור, חשוך. ויש אור אדיר בחוץ. אבל האור הזה לא חודר אליו. ונחמד במשל, ובנמשל זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר כואב. יכול להיות שאדם עסוק אולי אפילו, עסוק, מדבר, הרבה דברים גדולים, אבל זה לא, לא הוא. אולי זה נראה בחוץ הרבה אור. אבל בסוף בסוף זה לא חודר אליו, זאת אומרת זה לא מחיה את הנפש. זה לא יורד עד אליו, אז בסוף זה חושך מוחלט, כי גם תנר אין לו. הוא מדיר את זה אפילו תאירת שמיים פשוטה יכול להיות שאין לו, כי גם אותה יכול להיות שהוא הרס. ויכול להיות שאין לו כלום. הוא חיבה את הנר, והאור הגדול הזה לא מהיר אותו, כי הוא לא מחובר אליו, אז הוא פספס את הכל. אז קודם כל העבודה היא תאירת שמיים של המצווה, של המסירות, של ההתמסרות. ומי תוך כך, ודאי, לא אמר את חסיד. גם צריך להגביע את עצמו, להגביע את החיות שלו, את החיים שלו. ועוד מדרגות גבוהות. השאלה, מה נשאר לנו בפסוק? אולי לפני שנמשיך בדרך חיים, אולי נראה איך זה בחז"ל, איך הם רואים את הפסוק הזה. זה בגמרא בסוטה, בשורה הראשונה והתניה. פה אני אצא פה כדי לראות פה עוד משהו. זה ברבע? איך? ומיד שורה אחר כך? והתניה. את זו דרש רבי מנחם ברבי יוסי. כי נער, הנה הפסוק שלנו, כי נער מצווה בתור האור. תלה כתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. את המצווה בנר, לומר לך מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה. אף מצווה אינה מגינה לרכישה. כמו שאמרנו עד עכשיו. ואת התורה באור, לומר לך מה אור מגן לעולם, שזה משהו כללי יותר, ודאי, אף התורה מגינה לעולם. ואומר, ביתלכך תנחה אותך, ביתלכך תנחה אותך, זה העולם הזה, ושכבך תשמור עליך, זו מיטה. והקיצות היית שיחיך לעתיד לבוא. בואו נסביר את המשל ואז נעלה עוד פעם לגמרא. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפלה ומתיירא מן הקוצים, מן הפחתים, מן הברקנים, מחיה רע ומן הליסטים. זאת אומרת, אדם נמצא בלילה גמור, לא כמו העין, חושך מוחלט. אז יש לו פחד מהקוצים, קוצים, פחתים, ברקנים. פחד ראשון, פחד שני, חיה רע וליסטים. דבר שלישי, אני לא יודע באיזה דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של אור, יצא מן הקוצים. זאת אומרת, שלב ראשון, אדם נמצא, חזק גם יחסים את המשל הזה לעולם הזה. העולם הזה הוא חושך. הוא אלם, העדר, בלבול. והקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה כלים כדי לעבור את העולם הזה. והכלים האלה זה מה שנראה פה עכשיו. ואם לא נשתמש בכלים האלה, אז לא נוכל לעבור את העולם הזה. עוד שלעבור אותו, השאלה איך נעבור אותו. הוא יכול להתעלם מכל המהלך הזה. ולחיות שהוא באור, לחיות שהוא בטוב. להיות כל הזמן בכל חי, חיים, אבל לא, הוא לא מגיע לדרך שהוא צריך. יש פה איזה דרך, דרך חיים. אדם הוא צריך להגיע לזה דרך, כל אדם יש לו איזה ייעוד מסוים בעולם הזה. והוא צריך כמה שיותר להיות צמוד על הייעוד הזה, להוציא לפועל את מה ש... תפקיד שלו, את התיקון שלו פה בעולם הזה. ואם הוא לא ערני, זה מה שהוא צריך לעשות, אז הוא הולך בדרך אחרת. דרך קלה, דרך נעימה, דרך חלקלקה, וכיף. אבל בסוף, הוא לא שם לב שהוא לא בכיוון. כל כיף לו, והכל קל לו, והכל נחמד לו. אבל הוא לא מגיע ליעוד שלו. אז שלב ראשון, כדי שאדם יצטרך להינצל בדרך, הוא צריך להינצל ממה? קוצים וברקנים. ולזה מספיק שיהיה לו אור, אבוקה של אור. זה מספיק שיש לו איזה נר. אבל הנר הזה זה לא הנר שהוא גומר איתו. זה כל הזמן בדרך של האדם, יש לו את הנקודות הקטנות שהוא נתקע איתן בחיים. נכון שבסוף הוא מגיע לאור שעולה השחר, כמו שכתוב פה, שעדיין מתיירא מחיי הרע ומן הליסטים. ושעלה השחר, זאת אומרת, נהיה אור, אז הוא באמת ניצא מן הליסטים, כי הליסטים מגיעים אליו בלילה, חיות רעות בלילה, אז זכה השמש, אז מה? אז כביכול הוא לא צריך את האור הזה. אז האדם טיפש, חושב שמה? שאם עלה האור, זהו, אני מסודר. זהו. מה אני צריך את הנר הזה? חבר אותו, זורק אותו, יש לי פה אור גדול. אבל הוא... עד כמה שעות, הוא יצטרך את הנר הזה. זאת אומרת, זה לא שאדם... זהו, כבר, לא יודע מה אני אגדיר את זה ככה, לומד תורה, קנה תורה, בנה מדרגה כללית, מסודר. בעולם הזה אדם לא מסודר, עד שהוא לא מגיע לשהוא צריך להגיע לדרך האמיתית שלו. ולכן זה בדיוק מה שמענו, המצוות האלה זה לא שאדם, וזה עלול להיות, תדעו לכם, זה לא בדיחה, זה דבר אמיתי. לפעמים אדם לא באמת דבר נכון לתורה, הוא נוטה הרבה פעמים לזלזל במצוות, הוא לא עושה את זה בצורה כזו, אבל בהרגשה שלו, בתחושה שלו, הוא... אני מסדר את העניינים, בסדר. אני יכול להחליק, אני יכול פה, אני יכול שם, חס ושלום. אז בסוף, הדרך הזו זה דרך שהיא חוזרת, העולם הזה זה... כל העולם הזה דרך. שפעם יש אור, פעם יש חושך, גם שהוא בתורה, גם שהוא פגש את האור. לפעמים יש מצבים של התכנסות, מצבים שדורש ממנו עוד הפעם ככה לברר את ה... לעבור תהליכים, לעבור שלבים, לעבור משברים, קשיים. זה שהאור לא מאיר לגמרי, זה כתוב לעתיד לעבור. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה אור סוף עולם ועד סופו. אור מוחלט. אבל הקדוש ברוך הוא גנז את זה. הוא בכוונה תחילה שם אותנו בעולם, שיש בו אור וחושך משבשים וערבוביה. זה שזה ככה מתערבב בעולם הזה, זה לא נותן לאדם מנוחה בעולם הזה. לא כי העולם הזה מאפן. כי העולם הזה תובע מאדם לגדול, להבין שהוא בדרך. ואדם שהוא מבין שהוא עדיין אדם בבית, יושב טוב, רגוע, בוטח, באופן טבעי. הוא כביכול זה רגוע, וזה נכון, ככה צריך להיות. אבל, כשאדם יוצא לדרך, יותר חושש, לכן זה תפילת הדרך גם, תפילת הדרך זה תפילה גדולה, מיוחדת, שבאמת יש פחדים, זה טבעי שיש פחדים בדרך. יודע, לא יודע, כן יודע, יגיע, לא יגיע, אספיק, לא אספיק. הולך אפילו קופת חולים, אפילו אם זה בדיקות קורונה, כל הדרך, יהיה תור, לא יהיה תור, יתקע, לא יתקע, יתבטל לי, אני יודע, הפניה. זה דרך באופן טבעי. וזה בסופו של דבר, זה גם המשל בעולם הזה. אדם צריך להבין שהוא בדרך. ועוד יותר חז"ל אומרים, שאולי במשך השנה אדם שוכח הרבה פעמים את הדרך. קדימה, רץ, 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 רץ. לכן בסוף שנה יש איזו סגולה כזאת, יש איזה ימים כאלה מיוחדים שהם עוצרים. לקראת הסוף מה שנקרא, כתוב שאדם לא יודע מתי הוא מסתלק מן העולם כדי שיעשה תשובה. לכן אדם כל העלי צריך לעשות תשובה, שהוא לא יודע אם יקום בבוקר, רחמנא ליצלן. לכן אדם לא יודע מתי, לכן אדם צריך מבחינה אמיתית לעשות תשובה כל יום, מה שהוא הולך לישון. נכון, זה מדרגה, זה... באמת זה מדרגה גבוהה. אבל לכולם פסודה הרשמה, שסוף הדרך, כביכול סוף שנה מה שנקרא, זה גם עצירה כדי להתבונן ולחשוב לעשות תשובה. וזה כל אדם צריך לתפוס איזה נקודה ובום, אני יושב עליה, לבדוק מה, למה, איך ומה ואולי מה אפשר לשנות. אבל קודם כל, גם שעולה השחר, שכביכול נהיה האור, עדיין הוא יצטרך את הכלים האלה של העולם הפרטי. אבל הממשיכה הגמרא ואומרת, הגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. אז במשל שלנו היה קודם כל, היה חושך מוחלט, היה נר, שהוא לא ייפול במטר הראשון, אחר כך זכה השמש, שהוא כבר מוגן יותר, אי אפשר להפתיע אותו, לא חיות ולא ליסטים, אבל עדיין הוא לא יודע להגיע לדרך, למה? כי עדיין מה? בסדר, אור, אבל אני עכשיו באמצע המדבר, אין לי מושג מה הכיוון. גם שם אני יכול ללכת לאיבוד בדרך. אמנם אני לא כזה מפחד כמו בלי כלום, שזה כל שנייה אני יכול לגמור. גם שאני הולך, ומתהלך, צריך שיהיה לי איזה ודאות. כי אם לא תהיה לי ודאות לאן אני הולך, אז כל האור הזה, בסוף הוא יכול לייצר ייאוש גדול. הוא יכול לייצר, אפילו כמו שאמרנו, חולשה יותר גדולה אפילו. זאת אומרת, מתוך השילוב הזה של התורה והמצווה, אולי הוא בונה את הקומה החדשה. הוא בונה את הקומה השלישית. שזה פרשת דרכים. במשל, פרשת דרכים זה מזהה. בוא נקרא לזה ככה, תמרור, ימינה אתה מגיע. מעולה. זאת אומרת, יש לי איזה איתות שאני בכיוון. כי אני בדרך, בעולם הזה, או כמו שאמרנו, עולם של חושך, אני יכול לעבוד קשה, יכול לעבוד קשה וקשה וקשה וקשה, אבל צריך להרגיש משהו, צריך להרגיש שאני בכיוון. האדם יכול לעבוד, הוא במשל שם מתייסר ולהתייסר ולהשקיע 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 ולהשקיע. נו, כמה כבר? שנה, שנתיים, שלוש, זה. אדם כבר נחלש. מה נותן לאדם את הכוח, את הפוש, שהוא בכיוון? פרשת דרכים. מה זה פרשת דרכים? אז בואו נחזור לזה במלבין, למעלה, במלבין. יש לנו ממש... ודרך חיים תוכפות מוסר, שאגם, אני קורא, חוזר למלבין, איפה שעצרנו, לפחות נסיים את הנקודה הזאת. שאגם שיש לומר, שיש לו, סליחה, אור ונר, צריך ללכת בדרך חיים. מה זה דרך חיים נראה? שימנו הולך בדרך חיים, לא יועיל לו האור והנר. ומי המוליך אותו בדרך חיים? תוכחות מוסר. שעל ידי שיקבל תוכחות, תוכחת השכל מן המוסר, ויראת השם, על ידי כן ילך בדרך החיים. ואז יועיל לו נר מצווה ואור תורה. לשמור מן הפחתים, מן הקוצים, מן הברקנים, כמו שכתוב, יראת השם, ראשית דעת. אז מה זה הדרך הזאת שכביכול מניחה את הדעת של האדם? מייצרת לאדם איזה רוגע כזה. דרך חיים הזאת, מה היא? תוכחות מוסר. מה תוכחות מוסר? מה מוסר זה משהו פשוט? מה זה, זה הקומה הכי עליונה? מה, אמרנו, מצווה, תורה, מוסר, לכאורה זה דבר יותר פשוט, מוסר. דם מוסרי זה לפני תורה, לפני מצווה. מה החידוש פה? אני חושב שהחידוש פה, שזה, הוא מבין, אחרי שיש בו את כל התורה כולה, אחרי שאדם מבין ויודע, שזה, ויש עליו מה שנקרא, והוא אדם גדול ועליון, אבל יש קומה כזו בעבודת השם, ש... אולי ככל שאדם יותר גדל, יותר קרוב אל השם, הוא מרגיש יותר את מה? את המרחק. לא שיותר רחוק. נמשיל את זה ככה, שנבין את זה יותר. יש אדם שמתפלל, בסדר, הוא מתפלל, תפילה יפה, 18, בום בום גומר. עובר אותה ככה, מה שנקרא. יש אדם שכל כולו, כמו שמסעד ישרים מביא, שזה החסיד, מסעד ישרים, שזה מדרגה גבוהה ועליונה, הוא מתגדל, מתגדל, כביכול, צריך להיות יותר בטוח, יותר שלה, יותר קרוב אל השם. הוא עוד יותר מה? הוא לא עוד יותר, הוא כל כולו מרגיש את הכאב, את הצער, את החיסרון. של, נגיד, של בית המקדש, של שירה שופטנו, של רפאנו. למה? אתה יותר קרוב, מה אתה יותר עצוב? כן, כשאני יותר קרוב, אני יותר מבין עד כמה הדברים הם כל כך שייכים ומתאימים, אבל הם לא מופיעים. זה גם בעבודת השם ככה. ככל שאדם הוא יותר קרוב, הוא מבין שמה שהדרך עוד ארוכה. כי זה דרך, זה תהליך. תהליך של האומה, תהליך של הפרט. זה... הוא מתיישר כל הזמן. הוא מבין שצריך עוד להתיישר. זה לא אדם למד, זה בסדר, למד תורה, יודע זה, יודע לדרוש כמה דרשות, זה הוא מסודר. לא. זה עוד יותר תובע ממנו להתיישר. ולהתייסר, ולעבוד על עצמו יותר, ולהתקרב, ולדקדק על עקב החמורה, בכל פרט ופרט. והקומה הזו ששמה את האדם כל הזמן בדחף לגדול, צימאון, או בחזר זה דבקות, שאולי צריך לעסוק בזה טיפה יותר בעריכות, זה להיות באמת קרוב אל השם. שהתוכחות האלה זה מסוכות שהקדוש ברוך הוא שם לאדם כדי לגדול, כדי לצמוח, כדי לבנות עוד קומה. זה לא חייב להיות עכשיו תוכחות במובן הפשוט, לא יודע מה, שוט בראש, ודאי שלא. אלא התוכחה הזאת זה איך אני מזהה איך שהקדוש ברוך הוא פועל עליי, פועל בעולם, איך הוא מתגלה, איך הוא מסתתר, וזה עוד יותר מקדם אותי ולהתיישר ולראות ולהבין את יד השם, ודאי בכלל, איך לראות כל הצעדים, עין בעין יראו, בשביל השם ציון, זה דחף, זה מנוע כזה, אדם יכול להסתגר עם עצמו, והוא עם עצמו, יכול שאפילו מצרים התורה שלו גם אפילו. אבל נסות לצאת מעצמי ולראות איך הקדוש ברוך הוא מדבר עליי, על התקופה, על העולם, על המגפה, ומתוך כך הוא מתיישר והוא עוד יותר מתקרב אל השם, ו... יענו פעם, לא יודע איך זה עובד. מה זה שבוע הבא? שבוע הבא יש? כי לא הייתי פעם אחת, או לא יכולתי להיות. בסדר, אז אולי אני שעשי... איך?
אחרי
המשנה. איך? זה עד כיפור? בסדר, אני... אולי נמשיך עם זה קצת, אולי כיוון אחר, אבל בסדר. אז לפעמים שערות אצלכם בסדר, אם... טוב, אביה.